פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין.
שלום לכם, מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק מספר 86 של פודקאסט השור והדוב. אני גת מגידו. אני 20 שנה בשוק ההון, היום אני מנכ"לית ושותפה בבית ההשקעות פינסה קפיטל. הייתי בעברי מנהלת ההשקעות של פסגות. בשבוע שעבר אירחתי את עמוס לוזון. אז תודה רבה לכם על כל התגובות. ומי שפספס, אני ממליצה ללכת ולהקשיב. והיום במעבר וואחד חד, הבאתי אורח מיוחד אחר, מתעשייה אחרת לחלוטין. אני לא אשאיר אתכם מדי סקרנים, ואנחנו ננצל לדרך, אז ברוך הבא, אסף ונד.
ברוכה נמצאת.
אני אציג אותך, אסף, אתה היזם של חברת האינשורטק, ובעברית ביטוח טק, שזה בעצם פינטק של עולם הביטוח, של חברת היפו. היית עד לפני שנתיים, שנה וחצי, גם המנכ״ל, נכון. בפועל, נדבר גם על זה. אני אגיד בקצרה מה היא פה עושה, ואתה עוד רגע גם תרחיב. היא פה מתמחה בעיקר בביטוח דירות, בבעלות, בארצות הברית.
בתים, לא דירות.
לא דירות, בתים, נכון. בתים. תקנת את עצמי, אבל אנחנו כבר ניתן על זה ממש התייחסות רחבה. נכנסה לבורסה בארצות הברית בימי העליזים ב-2021, באמצעות עסקת ספק, לפי שווי של 5 מיליארד דולר. למי שפחות מכיר את המונח, אז אנחנו לא נעשה עכשיו שיעור על ספקים, אני רק אגיד, ספק זה סוג של שלד, תראו את זה כמו בישראל, שלד בורסאי, רק שספק בארצות הברית זה בעצם חברה שהיא קמה כדי להיות שלד בורסאי, ובעצם לחפש איזושהי פעילות עסקית, ולמזג אותה פנימה. אז זה סוג של חברה ריקה שממזגת פעילות, ובאמת היו הרבה עסקאות מהסוג הזה בתקופת הריבית אפס, וה-2021 הפרו-קורונה, פוסט-קורונה השמחה. ומי שכמובן רוצה ללמוד על זה, גוגל, ChatGPT, יעשו לכם טוב את העבודה. היום אסף, אתה יו"ר הדירקטוריון של היפו. ודבר אחרון, נגיד, היפו נסחרת היום, כדי לשמור את כולם פה בהאזנה, שירצו לדעת איך הסוף, אז היפו נסחרת היום סדר גודל של 660 מיליון דולר. אז אנחנו הולכים לצאת להצצה מבפנים, גם תעשיית האינשורטק, אבל לא פחות, איך לוקחים חברה מאפס, בונים אותה, מנפיקים אותה, איך שורדים את וול סטריט, ועוד בכאלה גלים גבוהים. אז נצא לדרך.
יאללה.
אז איך התגלגלת לסטארט-אפ בתחום הביטוח?
א', אני אולי אחד העובדים הכי גרועים שיש. אז אני לא בנוי בכלל לעבוד באף חברה, אני לא מוכן לקבל אף פעם משהו שהוא אקסיומטי, אני מאמין שכל דבר צריך להיות מריטוקרטי. כמעט אין לי ברירה, אלא לבוא ולהקים חברה שלי. והיא פה היא החברה הרביעית, שהקמתי, והחברות שהקמתי, הקמתי איזה חברת פינטק אחת, ואז הייתי בצוות הקמה של חברות, שתי חברות טלקו, ואז הקמתי חברה בכלל שהקימה קווי מוצרים לאוכלוסייה המזדקנת, אז התורה של ליניארית זה היה ברור שהשלב הבא זה חברה באינשורטק. אבל אני אתן לך את הבסיס של למה הוקמה היפו. ב-2015 מכרתי את החברה הקודמת שלי, לא איזה אקסיט משוגע, אבל היה אקסיט והיה קצת זמן לשבת ולחשוב. ישבתי ועשיתי לעצמי רשימה של כל מיני תחומים של איזה חברות אני הולך להקים, ואחד הדברים החזיר אותי לעבודה שעשיתי שהייתי יועץ במקינזי בניו יורק. ובתוך העבודה בתור יועץ למקינזי בניו יורק, אז עבדנו לחברות ביטוח, ועזבתי את הפרויקט בהכרה שאם יש משהו בחיים שאני חייב לעשות, אני חייב להקים משהו, להתחרות עם החברות האלה. הכל כל כך איתי, שום דבר לא עובד, אתה לא יכול לקבוע פגישה בכלל בחברה בין 2 ל-4, כי כולם משחקים קלפים בחדר אוכל, זה ברמה כזאת, אז אם יש משהו שאני חייב להתחרות בו, any day of the week זה בתחום הזה. אבל בדרך כלל שאני מקים חברה, יש איזה בסיס שהוא מאוד מציק לי, והוא העיקרון. ואצלי זה היה שב-2005-2006, הגיל הממוצע של סוכן ביטוח בארצות הברית היה 51, ב-2015, שהקמתי את היפו, זה היה 57, ולפני חצי שנה זה עבר גיל 60. עכשיו, מה שקורה זה, אפשר לעשות שיחה שלמה על הדבר הזה, יש אסופת משרות בארצות הברית, שהם הגיעו אחרי מלחמת העולם השנייה, שה-GIs חזרו, סאברבניזיישן נהיה פרברים בארצות הברית, נהיה המון המון תפקידים, ממורגג' ברוקר ורילטורס וכל מיני דברים כאלה, שהעולם עבר לפרברים, נהיו X תפקידים שזה מידל קלאס סרוויסז, וזה העולם, והמשרות האלה הולכות ונעלמות מהעולם, ויש פחות ופחות אנשים שרוצים לעשות את הדבר הזה, וזה די הגיוני, כי אם לפני 30 שנה, היית שואלת אנשים שמסיימים את האוניברסיטה, כמה מהם רוצים להיות סוכן ביטוח, כנראה שהיית מוצאת X אחוזים מתוך כל כיתה, ואם תשאלי היום, לא תמצאי בן אדם אחד שהחלום שלו ללך להיות סוכן ביטוח. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אם הגיל הממוצע של סוכני ביטוח הולך ויורד, הולך ועולה. יש הרבה פחות סוכני ביטוח שנכנסים, אז זה מין כמו social security, inverse משולש, שאין מספיק אנשים שנכנסים בשביל לתמוך. רוב הסוכני ביטוח שנמצאים היום, לא רוצים לעשות את מה שנקרא personal lines, לא רוצים למכור לך ביטוח רכב, וביטוח דירה, וביטוח חיים, כי אתה כל היום מתעסק, וכל כמה זמן את דופקת את האוטו, ומרימה טלפון, ואני צריכה רכב חליפי, ולא צריכה רכב חליפי, ומישהו אומר, יאללה, בשבילה, ה-300 שקל, לא רוצה את זה. אני מעדיף לעבור למשהו commercial, שזה ביטוחים של עסקים, ושל דברים יותר גדולים, שאתה הרבה פחות דחיפות של ה-claims, ועושים יותר כסף. אז אתה מוצא שגם מי שבפנים יוצא מהתחום הסטנדרטי, אז אני אומר, אוקיי, מה ההשלכה של הדבר הזה, שיש פחות סוכנים, והם הולכים ומזדקנים? ההשלכה מבחינתי הייתה הליינים היותר בסיסיים בביטוח, שהם בפרסונל ליינס, הם פשוט השתנו. עכשיו יש 4 ליינים בסיסיים בביטוח, יש אוטו, הום, small medium business ולייף. וככה התחלתי לנתח את כולם, ובסוף אתה אומר, תקשיב, אוטו בתכלס כבר נהיה דירקט, היחידים שמקבלים מרקט שייר ב-20 שנה האחרונות זה גייקו ופרוגרסיב. הום, שהוא מוצר הרבה יותר מסובך לעשות עליו underwriting מרכב, הוא עוד לא דירקט, small medium business הוא לא דירקט, ולייף זה בכלל תחום של asset management ולא שום דבר אחר, אז פחות עניין אותי. אז בסוף מצאתי את עצמי מתנקז, להסתכל על הום
ועסקים
קטנים. בתים בארצות הברית זה משהו ש פשוט היה הרבה יותר appealing אליי, יותר כאילו, יותר הסתדר לי, כי זה המון המון דאטה. תחשבי שאני צריך לחתם בית. אז יש לי שני קומפוננטות בתוך הדבר הזה. יש את הקומפוננטה האינדיבידואלית של גת היא בת X, ויש לה X claims והקרדיט סקור שלה, אבל זה לא יותר מדי אינפורמציה. רוב האינפורמציה זה איזה בית, כלומר כמה שטח, איפה הוא ממוקם, מעל פלאד ליינס, מתחת לפלאד ליינס, על אזורים שהם קוסטל, לא קוסטל, ראינו מה עם השריפות בקליפורניה, שיפוע, לא שיפוע, בין כמה בית, שתי קומות, קומה אחת, מתי החליפו לך את האינסטלציה, כמה שטח גג יש לך, איזה מערכות ניקוז, יש אין סוף אינפורמציה, וזה הרבה יותר משהו שמחובר אליי אינדיבידואלית.
שזה בעצם אומר שזה יכול, היה פה פוטנציאל מבחינתך לשדרג את החיתום, בגלל שזה דאטה שאפשר לאסוף.
נכון, ואני חושב שעם הזמן, אנחנו בעולם שנכנס יותר ויותר דאטה, והשאלה איזה, כמה דאטה רלוונטי ולא רלוונטי, ומה אפשר לעשות, אפשר לעשות שיחה שלמה על דאטה, אבל המחשבה הייתה שאנשים רוצים לצרוך אחרת, אני יכול לעשות את החיתום יותר טוב, ואני יכול, והקומפוננט האחרונה שהייתה להיפו, זה לעשות alignment של הלקוח והמבטח. מה קורה הרי בביטוח? ביטוח זה משהו אדברסרי. אתה בתור לקוח, תמיד עצבני שאני משלם לכם שנים, ודווקא שאני צריך את הביטוח, ידעתי שאתם, זה כי אתה יותר רווחי בתוך חברת ביטוח, אם אתה לא מחזיר. זה לא בדיוק עובד ככה, ויש רגולטור וכדומה, אבל זה משהו, זה מוצר, שאתה קונה מראש, ואתה יודע שעוד 7 שנים שאתה תצטרך להפעיל אותו, הדבר הראשון שעומד לצאת לך מהזה, ידעתי שחרות, ידעתי שזה, אני משלם לכם כל חודש, וידעתי, אתה, עכשיו 7 שנים אתה נושא את זה על הגב, ואתה יודע שזה עומד להיות. ואמרנו, איך אני יכול לשבור את האדברסריות הזאת? ואנחנו אמרנו שאם אנחנו נעזור לך בפריבנשן, כלומר, אם נעזור לך ממניעה של הקליימס, אז אנחנו יותר קרובים ללהיות אחד עם השני.
זאת אומרת, זה לא רק לשדרג את החיתום, זה גם לעשות פעולות, תתייחס אליהם עוד רגע, שבעצם מקטינות את, את התממשות הסיכון.
נכון. אז בואי...
איך
אני,
זה קורה?
אז אני אפילו בואי ננקז את זה לזה, אמרנו, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו ב-home insurance, המוצר שבור בשלושה רבדים, אחד קשה לקנות אותו, בממוצ... שהתחלנו את החברה.
למה קשה לקנות אותו?
כי שואלים אותך בממוצע 87 שאלות. כמה אתה רחוק מפייר היידרנט.
זאת אומרת, המסורתי אספו את המידע בשאלון.
כן, ממך. ועכשיו, ומפירים עליך את האחריות, ואתה יודע שעוד 8 שנים יגידו לך, גת, את אמרת שה-374 מטר מהברז כיבוי אש, אבל את בעצם 580 מטר זה עלייך. עכשיו, אף אחד לא רוצה. ושואלים אותך עשרות שאלות, כמו, בין כמה הגג שלך, ש-90% מהאנשים עונים 7 שנים, אין להם מושג, ואתה אומר, בוא נע, עוד ירדפו אותי אחרי זה, ויגידו לי שלא עניתי על זה נכון. אז זה קשה לקנות את המוצר. גם יותר מזה, רוב האנשים הרי לא קונים ביטוח בית. מה שאתה קונה, אתה קונה בית. אתה קונה בית, אתה קונה בית, אז אתה צריך מורגג', אתה צריך את המשכנתא, ואחד הדברים שאתה צריך, אתה צריך להביא את הביטוח של הבית. ואז בתוך הדבר הזה, שקנית את הבית, אולי היית 2.5 בבית. תמיד אחרי זה את מדברת עם בעלך, הפעלתי, יש לחץ בברז, אין בלחץ בברז, אני לא זוכרת איפה הארון, אבל קנינו את הבית, עכשיו יש לך מלא מלא שאלות, שאין לך מושג מה לענות, ואת אומרת, אני אתעסק מזה מתישהו, ולא מתעסקים עם זה אף פעם. אז המוצר קשה לקנות.
אוקיי.
זה אחד. הדבר השני, שהוא מכסה אותך על דברים שהם לגמרי רנדומליים. אם היית פותחת היום טופס של ביטוח של בתים, את מכוסה בארצות הברית על... כלי נחושת, ואת מכוסה על חלקת קבר. כי ב-1900, שהמוצר הוקם, אז אנשים היו קוברים את המשפחה בתוך החלקת קבר. אז מכוסה לחלקת קבר, אבל האלקטרוניקה לא מכוסה, וכל מיני, כאילו יש איזה מיס-אליימנט עם הדברים האלה, כי אף אחד לא רצה לשנות. טרמינולוגיה שאף אחד לא יודע להשתמש. אז אמרנו, קשה לקנות, אתה לא יודע מה אתה מכוסה, ושיש לך כבר קליים, אז אתה בטוח שאתה תיכנס לריב. אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו נהפוך את זה להרבה יותר קל, אני גם יענה לך את כל השאלות, במקום לשאול אותך, אנחנו נשאל דאטה סורסס אמיתיים, ושהם גם הרבה יותר, הסיכוי שהם נכונים, הם הוא הרבה יותר גבוה. הדבר השני, אנחנו נעדכן את הכיסויים, למשהו שהוא הרבה יותר נכון ומעודכן, כיסוי סייבר, כיסוי דיגיטליים, אלקטרונים, כל מיני דברים שאני מאמין שצריך להיות. והדבר השלישי, בוא נראה שגם בתוך, נדעי שיש כבר תביעה, אם אנחנו יכולים לעשות אליימנט של שני הצדדים, שפה אמרנו, בוא נתן לך כל מיני סנסורים נגד נזילות, ווטר שאט ולב, שזה משהו שסוגר לך את המים בבית ברגע שיש נזילה, ודברים להבטחה וכדומה, בשביל לעשות אליימנט בין שני הצדדים, וגם דרך אגב, אם אתה תתקין את זה, אז אנחנו ניתן לך גם הנחה על הביטוח. זה היה המחשבה של החברה.
ואגב, אפרופו כל התהליך דיגיטלי, איך אתם, זאת אומרת, נכנס פה איזשהו גם תהליך פיזי, שהלקוח צריך להתקין את הסנסורים, או ש...
כן, אתה...
איך אתם יודעים שהוא התקין אותם?
אז היינו צריכים לפתח יכולת טכנולוגית, שאומרת לי איפה הוא מתקין את זה, מה מימול, לקבל sign of life, ה-Department of Insurance אומרת לי, מה, גאט קיבלה 5% הנחה על המוצרים, ואני לא יודעת אם היא חיברה אותם, ואז היא עזבה אותם.
כן.
אז הייתי צריך לבוא ולתת ל-Department of Insurance sign of life של פעם בשבוע שהמוצרים עדיין מחוברים ואיפה הם ממוקמים. זה הכל יכולות טכנולוגיות שהיינו צריכים לבנות בשביל לעשות את ה-alignment עם הלקוח. אז יש את כל הדברים האלה. דרך אגב, המון מהקומפוננטות של הסיגנלים בחיתום היא דווקא השימושיות. כלומר, לא אם השתמשת או לא השתמשת, אלא אם... נתתי לך משהו, סנסורים, ותוך כמה זמן, אנשים שמתקינים תוך שבועיים, הם סיגנל מאוד מאוד חזק לנו, שזה לקוחות שאנחנו רוצים, כי הם אחראים, הם מסודרים, ויש אנשים שאתה נותן להם, וארבעה חודשים הם לא מתקינים, והקורלציה שלהם לתביעות היא משמעותית מאוד, אז יש המון דברים ב-human behavior שנותנים לך גם כן דברים בחיתום.
תן איזה פתיחת סוגריים על כל האירוע הזה של הדאטה, אמרת שאפשר לעשות על זה שיחה שלמה, אז תנסה לתמצת את זה, אבל כן להסביר מה זה הדבר הזה של כל הדאטה שאתם לוקחים, ואיך זה בדיוק עובד במודלים.
טוב, אז אנחנו בעולם
אני
של...
אני אגב אוסיף לזה כבר, כדי שלא נחזור לזה אחר כך, fast forward, כל סיפור ה-generative AI, זאת אומרת, איך זה תופס את החברה, כי החברה התחילה גם לפני, כמובן, תמיד היה את ה-big data ו-AI וכו', לא, הוא לא באמת נולד לפני שנתיים, אבל עד כמה ההתקדמות שקורית בתעשיות האלה, בכמה שנים האחרונות, הקפיצת מדרגה הזו, איך היא משפיעה על המודל שלכם?
אז בואו נעצור, כי זה שני דברים. בואו נתחיל בדאטה high level, ואחרי זה נדבר על כל מה שקורה ב-AI, machine learning וכדומה. אז בואו נתחיל כאילו מאחורה. אנחנו בעידן שכמות הדאטה סורסס שקופצים והולכים היא אינסופית. כל יום הייתי מקבל פיץ' לעוד דאטה סורס לתוך הדבר הזה. עכשיו, בתור חברת ביטוח, א', לא כל דאטה הוא עוזר לי באנדר-רייטינג או באקטואריה, זה בכלל לא מחייב. שתיים, יש עלויות. ושלוש, אני צריך קונסיסטנטיות. אני אתן לך נניח כמה דוגמאות רק בשביל להבין. בואי נניח שאני יכול לקבל, יש דייטאבייסס של פרמיטים, של כל פרמיט שאתה מקבל מכל מוניסיפליטי, ואני מתנער אם אני קופץ לאנגלית, פשוט הטרמינולוגיה שלי עדיין באמריקאית. עכשיו, מה שקורה זה שאם אני מקבל דייטה, אני מקבל פרמיטים נניח של מה עשו בתוך כל אחד מהבניינים, בתוך איזה זיפ קוד או בתוך איזה אזור. יש אזורים, יש מקומות שברגע שקיבלת את הפרמיט, זה כבר עולה אונליין לתוך אתר. ויש מקומות שזה עולה בדיליי של 6 חודשים. ויש מקומות שזה עדיין צאת על ידנית. עכשיו, אני חברת ביטוח שרק בתוך קליפורניה יש מאות זיפ קוד. אני לא יכול לחתם את קליפורניה שבאזור של גת אני מקבל את האינפורמציה הזאת, ובאזור של אסף אני לא מקבל את האינפורמציה הזאת. אז מה אני עושה עם הדאטאבייס הזה? אז הוא לא רלוונטי, ואם הוא הדאטאבייס הזה גם יקר לי, אז זה בכלל לא רלוונטי, ואם הוא לא מתחדש בצורה מסודרת, אז יש ניקיון של הדאטה וקונסיסטנטיות של הדאטה, אז יש המון המון, דאטה זה משהו יותר רחב מ, יש לי את האינפורמציה, אין לי את האינפורמציה. זה, והדבר השלישי זה, יש לך לפעמים אתה מקבל נקודת דאטה, אני יכול לקבל לדוגמה, מסנסורים, מתי את בבית, מתי את לא בבית, סגרת דלת, לא סגרת דלת, זה אינפורמציה מעניינת. אבל בסוף זה לא כל כך חשוב לי. כלומר, אני לא אחתם אותך ב-0.03%. אוקיי, אז שווה לי לאסוף את הדאטה הזה, אז אתה צריך לעשות prioritization של מה הדאטה שהוא באמת יש לו לחיתום, או יש לו לאקטואריה, והוא משפר לך את התוצאות האלה. כמה אתה מקבל אותו בצורה קונסיסטנטית, כמה הוא נקי, כמה אתה יכול להכיל אותו, כמה הרגולטור מאשר, כי יש, ואני אכנס, זה משהו שאני חופף לג'ן AI, אתה מריץ מודלים של AI על הדאטה, וזה די black box בהתחלה. אתה מריץ את המודל, והוא חוזר לך עם קורלציות. ואז אתה מגלה, נניח שהוא אומר לך קורלציה, אנשים עם אייפון 16, יש להם פחות claims. אתה אומר, מעולה, אז אני אתן הנחה למי שנכנס לזה. אבל מה? אנשים עם אייפון 16, הם בדרך כלל עם יותר השכלה, הם בדרך כלל, נניח בארצות הברית, לבנים, במקום זה, עם הכנסה יותר גבוהה, כמי קונה אייפון 16, אנשים עם הכנסה מעל 140, אז מה שקורה זה, כל פעם הוא קופץ לך משהו, אבל הסיבה של הסובב ומסובב, היא לחלוטין, יש לה הרבה biases והרבה בעיות, והרגולטור לא מוכן לתת, אז אתה צריך כל הזמן לחשוב מה אתה משתמש, ועכשיו אני עובר ל-Gen AI, בתחומים שהם, highly regulated. אתה יכול להשתמש בזה בדברים מסוימים, ואתה לא יכול להשתמש בזה בדברים אחרים. כלומר, אתה יכול להשתמש בזה במרקטינג, ואתה יכול להשתמש בזה בקסטומר סרוויס, ואתה יכול להשתמש בזה בהרבה דברים כאלה, ואתה יכול להשתמש בזה בטולס בשביל האקטואריה וזה, אבל אתה לא יכול להשתמש בזה בחיתום בריל טיים, בשביל לעשות את זה, כי הרגולטור רוצה תמיד לראות שזה קונסיסטנטי, ולא שאנשים נכנסים ב3:30 אחרי הצהריים, מקבלים מחיר שונה מאנשים שמקבלים ב2 בלילה, יש המון דברים שבדאטה הם מראים קורלציה, אבל אתה תלוי ברגולציה, אתה תלוי בקונסיסטנסי, אתה תלוי שבודקים לך את החברה, אז הם נותנים לך מאות קוואטים, ואתה צריך לראות כל הזמן את אותו מספר, אתה שולח אלגוריתם לרגולטור, וזה תמיד צריך לתת אותו דבר, שאין בו בייס ואין בו זה.
זאת אומרת,
זה...
רגע, אני עוצרת אותך, זה צריך לתת אותו מספר ברמת כאילו הפרמיה שהלקוח
תמיד
משלם.
תמיד אותו דבר, כן.
אבל הלקוחות שונים אחד מהשני.
לאותו לקוח, באותו תנאים, זה צריך להיות אותו דבר. זה בסדר שגאט היא בחורה בת X, ויש לה קרדיט סקור זה, ובגלל זה בתוך האלגוריתם היא צריכה. אבל אותה בחורה בגיל כזה, עם קרדיט סקור כזה, תמיד צריכה לקבל את אותו פרמיום, אבל זה לא יכול להיות שכל פעם שגת תיכנס, היא תקבל מספר אחר. בסוף אתה עושה רפרשים כל היום, עד שתקבלי גם את המחיר, והרגולטור יגיד, זה לא קונסיסטנט, וזה לא מסודר, ויש עם זה הרבה בעיות. ובגלל זה השימוש האמיתי ב-AI, הוא בתעשיות שהן רגולטוריות.
מה הייתה המילה שאמרת? אמרת השימוש ב-AI?
השימוש בתעשיות שהן רגולטוריות.
תעשיות.
כן, בתעשיות שהן רגולטוריות. המבטא הבריטי שלי, השימוש בתעשיות שיש בהם רגולציה, הוא מאוד מוגבל במה אפשר להשתמש בזה ומה
זה כאילו לא לקבלת החלטה, או לא לתמחור של המוצר, אלא למסביב.
בדיוק, כי כל הדברים האחרים, יש בהם בייס מסוים, ובארצות הברית שרגולטור רוצה לשמור על זה שאין יותר מדי בייס, כי הרי מה עומד לקרות, במיוחד במוצר ביטוחי? בסוף, אם תמשיך את האקט המחשבתי הזה, אז רק האנשים שהם ממש הריסק שאתה רוצה לקחת, הם יקבלו תמיד את המחירים הכי טובים, והאחרים ישלמו מחירים שהם לא יכולים לשלם. ואז מה שיקרה זה שהאנשים היותר חלשים באוכלוסייה, שגרים באזורים פחות טובים, בבתים פחות חדשים וכדומה, הם יישארו שהם לא יכולים להרשות לעצמם בכלל לקחת ביטוח. כי את רק תבטחי את מי שגר בבית חדש, באזור טוב, בלי, עם כל הדברים האלה.
כן.
והרגולטור הוא צריך לדאוג שיש מספיק שוק לבטח את כולם.
הוא בעצם בפועל אומר, כאילו, תסבסד קצת.
שיש סבסוד,
זאת אומרת, אל נכון. אל תעשה אופטימיזציה על המחיר כזו, שתגרום לתופעה שתיארת הרגע.
נכון. עכשיו, רמת הסבסוד הזאת נהייתה משוגעת בקליפורניה, ובגלל זה אנחנו רואים את מה שקורה עכשיו בשנים האחרונות, אבל כן, יש תמיד איזה מין balancing act בין כמה זה מסובסד לכמה אתה יכול לעשות חיתום.
תסביר מה קורה בקליפורניה בשנים האחרונות, למי שפחות מכיר.
אז בארצות הברית יש 50 Department of Insurance. והדיפרטמנט אוף אינשורנס בקליפורניה הוא אחד מהם. והבן אדם שהוא הקומישיונר של הביטוח, הוא elected individual. אז האינטרס שלו הוא לא לשמור שוק ביטוחי, אלא לדאוג שהלקוחות, שזה התושבים של קליפורניה, משלמים הכי פחות כסף. מצד שני,
מה זה אומר elected individual?
שבוחרים אותו.
אוקיי.
הוא נבחר. כמו שנבחר שריף.
הוא משרת ציבור.
הוא משרת ציבור. ומשרת ציבור יש לו אינטרס לגוף ספציפי. Mm-hmm. עכשיו, תוסיפי לזה שיש, אפשר לעשות שיחה מפה ועד אחרית הימים על הרבה בלגנים, על מה קורה, על בתכלס, at the end of the day, אנשים גרים באזורים שהם לא צריכים לגור בהם. אנשים גרים באזורים שהם היו ביצות, ועל בהוליווד הילס, על הגבעות, ובמקומות שיש, במקומות שהם לא אמורים לגור בו, ואין דרכי גישה וכניסה ויציאה. יש אינקומפטנס של המדינה, של מי הקבעות והרשות של הפורסטרי, שלא לא ניקו עשבים ולא ניקו כל מיני דברים. היה שנתיים עם הרבה גשם, אז נהיה המון המון ברש, הרבה הרבה נפט, הרבה הרבה כאילו עצים, והשנה האחרונה הייתה בצורת, אז הכל נהיה יבש, ואז תוסיפי את כל הבלגנים שיש במקביל, ושאין מספיק אמצעים
אין מספיק מים,
וזה חשמל גרוע שגורם לניצוצות, וכל מיני דברים כאלה, ונהיה אירוע משוגע. עכשיו, האירוע המשוגע, אפשר להיכנס ולתחקר אותו, הבעיה הייתה, זה שהחברות ביטוח כבר במשך שנים, רוצות לצאת מקליפורניה, כי אני לא עומד לחתם משהו, שאני בטוח שאני אפסדי עליו, אבל הרגולטור מאיים עליך ובא עליך, ואנחנו נוציא אותך לגמרי, ואתה, יותר מזה, אתה תשלם 50 מיליון דולר כנס, ואיומים כמו גנגסטרים בדברים האלה. והגענו למצב שחברות התחילו להוציא את ה, אמרו, תקשיב, אנחנו לא מבטחים בקליפורניה. אנחנו לא מתכוונים לבזבז, כאילו, להפסיד מאות מיליוני דולרים כל שנה, או מיליארדי דולרים ברגע שיש כבר אירוע כזה דומיננטי. אז סטייט פארם הפסידו 6.5-7 מיליארד דולר על השריפות האלה.
טוב.
וכל האחרים גם כן, או יוצאים, או שזה בסדר להפסיד כסף, זה חלק מהביטוח. יש סיקליקליות, אנחנו על, על, על ממוצעים של, אתה יודעת, מאות שנים ו-250 שנה, אבל ברגע שמשהו שאמור להיות פעם ב-50 שנה, קורה פעם בשנה וחצי, אז משהו במודלים הוא בעייתי, או שאני לפחות מתוגמל על זה, אבל הרגולטור בקליפורניה לא נותן לך להכניס את העלויות re-insurance בתוך הפרייסינג, וכל מיני דברים כאלה, אז נהיה ויכוח מאוד גדול בין הרגולטור לבין החברות ביטוח. מה שיש בקליפורניה זה insurer of last resort, שהמדינה היא זאת שמבטחת, וגם זה עומד להיות בפשיטת רגל של מיליארדים, וגם החברות ביטוח עומדות לשלם, וגם התושבים בקליפורניה עומדים לשלם מיליארדי דולרים על הדבר הזה. היום העלות של ביטוח היא כבר נהיית באלפי דולרים שנתיים. תחשבי שאת אזרח שקנה בית ב-X כסף, גם עלה לך הריבית בפי שלוש בכמה שנים האחרונות, וגם on top of it פתאום גם הוסיפו לך את הביטוח, זה כבר נהיה משהו שאת לא יכולה, את לא יכולה לשלם את השוטף. תוסיפי לזה שהכלכלה לא בנסיקה משוגעת, שההורייזן שלך קדימה הוא לא כזה גבוה, המניות לא, כל הנכסים שלך, אני לא צריך להרחיב את זה.
כן.
אז זה נהיה קרנץ' מאוד גדול עם הדבר הזה.
מדהים. כן, האמת שכן. אז דיברנו על מה היפו הביאה בעצם לשוק. איך, בהקשר הזה, נניח עכשיו, 2025, איך נראה הביזנס? קודם כל, להיפו יש תחרות בטכנולוגיה, כאילו חברות אינשורטק שעושות בדיוק את אותו דבר, זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, איך נראות החברות המסורתיות ב-2025? פה מה שדיברת עליהם, על האיטיות ועל ה... זאת אומרת, לאן בסוף התעשייה הזו הלכה? אני גם אחבר לזה, אתה יודע, באיזשהו שלב בדרך, הייתה שאלה, האם חברות האינשורטק הן דיסטרפטיב, הן כאילו משבשות את המציאות איזשהו מודל אחר, ביטוח מסוג חדש, או שזה פשוט הוספנו דיגיטציה לאירוע?
אז א', זה הדעה שלי, אני לא חושב שזה דיסטרפטיב. ובדברים שהם רגולטוריים, הרבה יותר קשה להיות דיסטרפטיבי. אתה בסוף חי בתעשייה שהיא בת הגיל הממוצע של חברת ביטוח שמתחרה שלנו היא 130, והיא עושה את הדברים במשך שנים, ואנשים לא ססים להזיז את הכל. אני גם לא יכול להגיד, תקשיב, נשים בלונדיניות עם עיניים כאלה יקבלו מחיר כזה. זה לא עובד ככה. יש רגולטור, יש איזה... אני רץ בתוך איזה רובריקה מסוימת ששם אני משחק. מה שכן, אני חושב שזה אבולושנרי. אני חושב שהחברות החדשות, הן הרבה יותר מתקדמות וחכמות, ונותנות לך, כמו שאמרנו, הרבה יותר קל לקנות, המוצר הוא יותר מתקדם, הקוורג' הוא הרבה יותר מתקדם, שיש לך קליימס הוא יותר, אני חושב שזה כן שיפור רציני. עכשיו, מה קורה? בצורה נורא מוזרה, כל ההנחות שהקמתי את החברה ב-2015 רק נהיו הרבה יותר קיצוניות. רק היה איזו תקופה של ריבית אפס, שכולם ססו לתת לזה כסף, והיה נורא קל להבין. אבל הבסיס של להקים את החברה, הגיל הממוצע של הסוכני ביטוח הוא יותר גבוה, יותר ויותר דאטה נכנס, החברות האלה יותר ויותר מיושנות, המערכות back-end שלהם הם עוד יותר, הם לא שינו אותם, להפך, הם כולם קיבלו איזה מין... get out of jail card, כאילו, כי שנים ישבו להם בבורד ואמרו להם, אינשורטק הזה יהרוג אתכם, תראה מה קורה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, ואז פתאום כולם חטפו סתירה, ואומרים, הנה, תראה, אמרנו לכם,
זה לא הצליח.
חרה, זה לא הצליח, אמרנו לכם, ת-ת-ת-ת, ומה שקורה זה שכולם פתאום, עכשיו אמרו, אם חשבנו שאנחנו נעשה innovation בדיגיטל, אם אנחנו נתחיל לשפר את החוויית לקוח וזה, עזב אותי, אני כאילו, אין לחץ עכשיו. אז הפער הזה רק הולך ונהיה יותר ויותר גדול בין החברות שהן דיג'יטל ללא דיג'יטל. עכשיו, נהיה גם הרבה פחות מתחרים. יש מעט מאוד חברות ששרדו את העניין הזה. וזה אחד הדברים שאני מודה לאלוהים שעניין ציבורים. עם כל האחרה והצלקות שיש לי על הגב וכל הדברים האלה, ואנחנו ניכנס לזה, אבל בסוף יש מעט מאוד חברות שצלחו את המשבר הזה שהיה ב-2021, והיום להקים חברה כזאת מההתחלה, שצריך מאות מיליון דולרים, לא מיליארדי דולרים, וקפיטל, ורגולציה, ולהעביר, ואתה צריך גם בוק מאוד גדול של ביזנס, בשביל שיהיה לך דיברסיפיקציה של הריסק, ואתה בהתחלה גם מקבל את הלקוחות הפחות טובים, ורי-אינשורנס לא סומכים עליך, יש הרבה, להקים חברת ביטוח זה לא משהו שהוא בקלי קלות, אז אני... היום אני הרבה יותר מאמין בהיפו ממה שהאמנתי קודם, זה אחד. שתיים, למרות שהחברה שווה היום, אני לא יודע, 15% ממה שהמחיר שהנפקנו אותה, דרך אגב, כל זה עם פי ארבע יותר מחירות, ובאזור הרווחיות, וגדלה ב-30% בשנה, וכל הדברים האלה, ושהיא שווה עדיין רק 15%, שזה לא הגיוני לי בעליל, האמונה שלי קדימה ממה שהחברה זזה, הוא הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא הייתה אי פעם, והעולם התחרותי נהיה עוד יותר, כאילו הפער נהיה עוד יותר ויותר גדול.
אז אני חושבת שהדרך לקחת את המאזינים ומאזיניות שלנו במסלול של היפו, אני רוצה לחלק את החיים לשניים, ברשותך.
בכיף.
התקופה הראשונה תהיה מיום ההקמה של היפו, מתי היפו הוקמה?
אוקטובר 2015.
אוקיי. עד פברואר 2020, אוקיי? על... זה גם התקופה של היותר להקים ולבנות, אבל זה גם התקופה של לפני הקורונה, ולפני, הייתה ריבית נמוכה, אבל לפני החגיגה. ואז אנחנו, בין פברואר למאי לא צריך לדבר, היה פה פאניקה שלמה סביב המגפה, ואז התקופה השנייה תהיה ממאי 2020, והיא תהיה התקופה השנייה, ואז כבר נדבר באמת על מה שקרה שם, מאז שהממשלות התחילו לשפוך כסף, והתחילה החגיגה ונהיה אותו הייפ מטורף, ואז כמובן נעשה גם תקופה שלישית של איפה אנחנו נמצאים היום. איך החוויה, זאת אומרת, של הבנייה של החברה, כשהסביבה היא כאילו סביבה רגילה, נורמלית נקרא לזה.
אז ההתחלה הייתה מאוד קשה. כי כולם הסבירו, אנשים הסבירו לי בצורה קונסיסטנטית, שביטוח זה לא תחום שאפשר לעשות בו סטארט-אפים, ואין לך דאטה, ואיך אתה תתחרה עם דאטה, עם חברה שהיא בת 130, ואני אומר להם, אני לא מבין את העניין הזה. יש לי, אני יכול ללכת היום לזילו, או לרדפין, או לכל האתרים האלה, להיכנס, להכניס את הכתובת של הבית שלך, ואת רואה תמונות של תוך הבית, וכמה סקוור פוטאג' וכל הדברים האלה. ולמה אתה סומך על אינפורמציה מלפני 30 שנה, שאף אחד לא עדכן אותה, לעומת אינפורמציה חדשה? הייתי צריך ממש להסביר למה הדאטה הוא יתרון להיות חדש לעומת פעם. אבל ההתחלה הייתה קשה. שני סבבי גיוס הראשונים היו גיוסים קשים. זה גם מוצר שהוא פינטק, בהרבה פעמים הוא... אין לו מוצר מינימום וייבל פרודקט כזה. זה לא מוצר, בוא נעשה אפ, נראה אם אנשים הולכים, נעשה תיקון. ברגע שאתה באת ונתת ביטוח אחד, אז צריך להיות לך קליימס, וצריך להיות הרגולציה, וצריך להיות חברת ביטוח מאחורה, ורי-אינשורנס, כי מה אם גת קנת את הביטוח והיה לה שריפה בבית, אז אני צריך לשלם את המיליון דולר על הבית. כל הדברים האלה זה אומר שאתה צריך אורך רוח ממשקיעים, להקים יותר ארוך בשביל לתת את המוצר הראשון, שהוא חייב להיות גמור מההתחלה.
ולעמוד בהוראות הרגולציה מדי וואן.
נכון, ונכון שאם היה לך חמש שריפות, אז חמש שריפות, מה אני אעשה?
כן.
אין כאילו, מכרת משהו, והרגולטור חייב מכריח אותך, ואתה כן. חייב. אז זה לקח, אז ההתחלה הייתה קשה, ופתאום נהיה אינשורטק, שזה לא היה אינשורטק עד אז, ואנחנו היינו על הגל למעלה, אחת מהחברות כאילו היותר מעניינות והיותר טובות, והחברה גם גדלה בסדרי, כאילו, פעם עשיתי איזה ניתוח למישהו, ואמרתי לו, שמה שמכרנו נניח, בכמות המחירות שהיינו עושים נניח בחודש, אחרי 3-4 חודשים של מחירות, מה שאני עושים בחודש, הייתי עושה עד 10 בבוקר בכל יום רגיל של, כאילו ברגע שאתה מתחיל ומגיע לפרודקט מרקט פיט, ואתה תופס, ויש לך צ'אנלים וכל הדברים האלה, אז החברה היא כן תפסה והייתה מאוד דומיננטית וחזקה, עם הרבה טעויות ושגיאות שעשיתי, לא שמתי מספיק פוקוס על אנדרייטינג ועל ריסק, הרבה בגלל שרי-אינשורר זה מאלה שלקחו את הריסק, אז הם עשו בתכלס את החיתום. זה כמו שאת מנהלת...
כאילו אתה מחתם ואז אתה מוכר את זה...
לא, הם מראש, זה לא שאני מחתם ומוכר בסקנדרי מרקט הדבר הזה. על כל חיתום שאני עושה, הם לוקחים 100% מהריסק. ברגע שמישהו לוקח 100% מהריסק, הוא דה פקטו עושה את החיתום, ואני עושה בשבילו את להביא את הלקוח.
אתה את הסוג של כאילו הצינור.
אני הדיסטריביושן, כן. אני הדיסטריביושן, ואני זה. אז נכון שכאילו, אנחנו היינו מכניסים את הדאטה ומטייבים אותו וזה, אבל הם לא היו נותנים לנו להתערב במחיר. כי הוא אמר לי, תקשיב, מה אתה רוצה? אני זה שלוקח את הריסק, אז אני מחליט את המחיר. ואז פתאום, אבל הכל התהפך ושינו את זה, ונהיינו, אתה יודע, תשינו את זה, כאילו זה היה בעיה. אבל החברה הייתה פוסטר צ'יילד, של איך לגדול ואיך לעשות, וגיוסים גדולים, ומאוד מוצלחת, והכל היה בסדר, ואנחנו היינו גם בעולם של growth. אז המשקיעים דרשו ממך growth, ואמרו לך, ואת אומרת, תקשיב, אני הולך להפסיד איקס מיליוני דולרים. והתשובה היא, נכון, וזה בסדר גדול, בסדר גמור, הרבה יותר חשוב לי שתגדל 4x, ותפסיד יותר כסף, כי שתגיע לגודל מסוים ותתהפך, אז זה בסדר. היינו בעולם שgrowth היה הכל.
כן, בעצם חברות צורפות כסף כדי לממן את הצמיחה, וזה בסדר, זה המודל שהמשקיעים רוצים.
ודוחפים אותך.
אם אתה לא מוצאים מספיק כסף...
זה לא שאתה מוצאים, ההוצאת כסף צריכה להיות קורלטיבית לקצב צמיחה.
כן.
ובביטוח אומרים לך, תקשיב, אתה גם מגדיל דיברסיפיקציה, ואתה צריך יותר ויותר underwriting של יותר לקוחות בשביל לעשות, שהמודל שלך יתייב, ולוקח זמן לבוא ולטייב אותו, והרגולטור לא נותן לך לקחת את כל הרייט שאתה רוצה. אז זה בסדר, זה... ככה בונים חברה. כן. אתה מגיע... כן. זה ככה הכילו אותנו. אתה צריך לגדול ב-X, עכשיו יותר מזה, ואנחנו נגיע עוד מעט לשלב השני. שאנחנו יצאנו להנפקה, ואחד הדברים שאנחנו ניכנס לזה בתוך הספק מול לא הספק, בספק בניגוד להנפקה, בהנפקה רגילה, יש לך החתמים, זה הבנקים. והבנקים יש להם אנליסטים, והאנליסטים הם אלה שלוקחים אותך לחלק מהרודשו, והם שמים את המודלים שלהם מול המשקיעים, וככה אתה קונה לא מה שאסף אומר, אלא מה שהאנליסטים אומרים. לי זה נורא חרה. חברה שלי, אני יודע, אנליסטים לא יודעים כלום מהחיים שלהם, עם כל הכבוד אליהם. אני מאמין באחריות. אני בא ושם את המספרים שאני צריך לעמוד בהם, ואם אני לא עמדתי בהם, אז...
תבואו אליי.
תבואו אליי, ואם עמדתי בהם, אז תגמלו אותי. אבל זה עליי. ובספק, כן אתה יכול לבוא ולתת את התחזית שלך ל-3-5 שנים. אז בתוך התחזית הזאת, הראינו את הצמיחה שרצינו. והסיבוב, כמו שאמרת, היה ב-5.5 מיליארד דולר, היה 40x oversubscribed, יותר מזה, הורדנו את המחיר. המחיר היה כאילו שעבדנו עם הבנקאים, אז הם אמרו לי, כל מחיר בין 8 ל-10 מיליארד דולר תבחר, תגיד כמה פופ אתה רוצה.
ואגב, אני אעצור אותך, היה לפני זה סיבוב עם היפנים, נכון? זה היה חברת ביטוח.
נכון, מיצוי סומיטומו.
ולפני זה היה גם של עוד...
של כל מיני
אינסטיטיושנל. וקרן גדולה, זאת אומרת, היה שם, באיזה שווים, היה 1.5 מיליארד אחרי הכסף.
1.5 מיליארד היה אחרי כסף, זה הסיבוב קודם.
שגם פסגות, אני אגיד בגילוי נאות
השתתפה. המיצוי סומיטומו, מה שקרה זה, אנחנו היה לנו שיתוף פעולה ארוך איתם, ועזרנו להם עם, 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 עם דאטה ועם כל מיני טכנולוגיה, והיה להם עובדים שלהם אצלנו וכל מיני דברים כאלה, והם באו ואמרו, תקשיב, אנחנו רוצים לקנות X אחוזים מהחברה. אבל בנקודה הזאת כבר התחלנו לעשות את, את הפרוסס של ההנפקה. ונסעתי ליפן ועשיתי שיחה עם המנכ״ל של החברה, ואמרתי לו, תקשיב, אתם לא יודעים לעשות את הפרוסס הזה בצורה מספיק מהירה. אנחנו רצים ואנחנו נאבד את הדבר הזה. אז תגידו, אם זה באמת חשוב לכם, אז אנחנו נמצא קונסטרוקציה אחרת שמתאימה הרבה יותר. ומה שעשינו זה עשינו convertible loan, והconvertible loan היה, הם ישימו 350 מיליון דולר, בשביל זה הם יקבלו, זה יהיה לפי שווי מסוים, על השווי הזה, זה כמו סייף, כאילו. אתה תקבל, נניח, לפי שווי 4 מיליארד.
סייף זה שעושים גיוס הון עם הנחה, לא יודעים את המחיר, אבל מבטיחים הנחה, ביום שיהיה
סיבור. יש מחיר מינימום, יש מחיר שזה יהיה זה. אם יהיה מחיר יותר נמוך בהנפקה, או בכל זה, אז אתם תקבלו X אחוזים, 10% הנחה, 15% הנחה על הדבר הזה. דרך אגב, אתם תקבלו ריבית בתקופה...
כי זה הלוואה אמירה.
נכון. כי אם לדוגמה, את יודעת, אני אומר לך, תקשיבי, אני חושב שאנחנו עוד שנה ננפיק. ואת אומר לי, לא יודע, ואם לא תנפיקו עוד שנה, אז אני אומר, אוקיי, אם לא, אם במשך שנתיים אנחנו לא מנפיקים, אז תעשו את הקונברז'ן לפי מחיר X. בינתיים תקבלו גם ריביות, ואם יהיה הנפקה, אז תקבלו דיסקאונט על הדבר הזה, וזה היה, וזה הליך הרבה יותר מהיר והרבה יותר נקי, למישהו שהוא לא יודע לעשות אנדר-רייטינג על המחיר, ואתה דוחה את זה קדימה.
גם בוא, בסוף יפנים, זאת אומרת, דידי של יפנים זה
לא, אתה לא זה, וכל פעם אתה עולה לשיחה, יש לך 50 אנשים ומתורגמנית, וזה חוויה מעניינת לגמרי, למרות שהם היו שותפים מדהימים, והם עד היום שותפים מדהימים שלנו, אז אני אין לי מילה רעה להגיד להם, זה חוץ מזה ש, אתה יודעת, פרסונלית, אני תמיד מרגיש מאוד לא נוח, כל בן אדם שיפסיד אצלי שקל, אני לא ישן בלילה בגלל הדברים האלה, למרות שזה השוק, ולקח לי 3 שנים להבין שיש דברים יותר חזקים ממך מהמילה שלך ומה שרצית, שדברים אחרים, אבל עדיין אני לא ישן טוב בלילה בשביל הדבר הזה. אז היה כמה סבבים. באותה נקודה, השוק הוא בטירוף, בטירוף מוחלט. חברות שהן נתפסות כקורלטיביות אלינו, או דומות, או תראה את החברה הזאת, כל מיני דברים כאלה, נסחרות במספרים משוגעים. ומתחיל לקפוץ, הבורד אומר, טוב, נראה לי צריך להסתכל על הנפקה. עכשיו אני אעצור רגע, כי אנחנו מכינים את החברה להנפקה כבר 2 שנים.
אמיתית, בדלת הראשית.
החברה, לא רק, בואי נחלק את זה לשני דברים, כאילו, יש את הפרוסס להכין להנפקה, ויש את הדה פקטו, איך החברה מתנהלת. אז החברה מתנהלת ברבעונים, וכל פעם אני נותן דוח, אני כאילו נותן דוח רבעוני לבורד, איך עומד להיות התוצאות, ואנחנו יושבים ומנתחים את הדוח, כאילו החברה היא ציבורית, ויש לי 3 ביזנס פלן, יש לי ביזנס פלן של של החברה, שזה very high כאילו בר, ואז יש לי את הביזנס פלן לבורד, שהוא בדיסקאונט על הביזנס פלן הזה, ויש לי את הביזנס פלן של הסטריט, שאין מצב שאני לא beat and raise את הדבר הזה. ואנחנו מתנהלים ככה כבר תקופה, עם CFO שיודע לנהל את זה, עם processes, עם, 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 עם בורד שיושב לי, המנכ״ל של פני מיי, ומי שהייתה ה-CFO של מרשן מקלינן, והווייס צ'רמן של אנר, בורד שהוא way above the pay grade של החברה, לא כבר המשקיע מהסיד והמשקיע מהאי. החברה מתנהלת כמו חברה ציבורית, ומוכנה להיות חברה ציבורית. אז זה היה הדבר הראשון. כאילו, תמיד אתה צריך לשאול את עצמך, האם החברה בכלל יכולה להיות חברה ציבורית? כן. קפצו חברות ציבוריות, ואז ריבון ראשון טק, כאילו 20% עדכון, זה לא עובד ככה. אז אמרנו, החברה, האם זה טוב לחברה? האם החברה, כאילו, להיות חברה ציבורית? האם החברה יכולה להיות חברה ציבורית? ורק אז, האם זה הזמן הנכון להיות חברה ציבורית? אז כל הדברים האלה כבר ברקע איזו תקופה, עד שהשוק הוא כבר כל כך חם, ואז מתחילים כל ה...
לזרוק
כל...
מספרים.
וכל וול סטריט מגיע, וכל מספר נראה לך הגיוני. עכשיו, מה אתה יודע? כאילו, אם החברה הזאת שווה 15 מיליארד דולר, ואתה יותר גדול ממנה, אז למה שאתה שווה פחות? עכשיו, זה, להסביר לעצמך למה טובי האנשים הכי חכמים בעולם, שכל מי שבשנייה יתהפך עליך, הוא גם זה שיסביר לי למה זה הכי נכון. אז בתוך העניין הזה, אנחנו עושים הנפקה רגילה. גולדמן סאקס ומורגן סטנלי, החתמים של החברה, עושים פרוסס מסודר. וקופצים כל הספקים האלה על ימין ועל שמאל, ומציקים לך בלינקדין, אני מקבל 4 ביום. ואנחנו אומרים, אז וי, זה לא, מה זה אחר הזה? זה כאילו חברות גרועות, עושות ספק, זה לא רלוונטי, וזה לא רלוונטי, וזה לא רלוונטי. ובתוך הדבר הזה, מתחיל לקפוץ משהו שזה נכון שיש, לא יודע מה, 300 ספקים, אבל יש 7 ספקים שהם ספקים אחרים. זה נכון שיש 293 שהם מחורבנים, אבל יש 7 שהם כאילו, הם לא באותו זה.
הטיר 1 של הספקים.
עכשיו, וזה נכון, של משקיעים שהם טריפל איי, שהמשקיעים עושים את זה בתור consistent product, כלומר, יש ספק 1, 2, 3, 4, 5, 6, שהריסק של מי שהנפיק את הספק הוא יותר גדול מהריסק של החברה. כלומר, נניח שמיקי מלכה בריבית, ואני אולי המשקיע פינטק הכי טוב בעולם, שהם החליטו שהם מקימים ספק, מיקי בונה את הרפיוטיישן שלו 25 שנה, הוא לא ישים את הרפיוטיישן שלו על איזה ספק, זה לא משהו קפריזטי. הוא רצה שיהיה לו עוד אינסטרומנט להשקיע בחברה שהיא במעבר, ולהביא ל-LPs שלו את היכולת לבנות פוזיציה קדימה, ולא לעשות את הדיסטריביושן ברגע שהחברה נהיה ציבורית. זה לא תלוש הדבר הזה, זה לא איזה קפריזטי. ואצלנו אחד, אנחנו דיברנו עם כל מיני, כאילו עם כמה מהשחקנים הכי גדולים שיש בעולם, עם דן אוך, ועם זה, שחקנים שהם כולם שחקנים, זה וברד גרסנר באלטימיטר, והם כולם, כאילו, עם מה היתרונות ומה החסרונות, ומתחיל לקפוץ לך הדבר הזה, ואנחנו מדברים אז עם ריד הופמן ומרק פינקוס. ריד הופמן, יושב בבורד של פייסבוק, הקים את לינקדין, לא ילד מהשכונה, והוא בא ואומר לך, תקשיב, אני ישבתי בלינקדין, באיזה יום אחד שהמניה נחתכה ב-52%, ואני מסתכל שמאלה וימינה, ואין אף אחד איתי על השולחן שהוא היה יזם. ואני נשאר לבד. ואני החלטתי שאני מוצא כל שנה חברה אחת או שתיים, שזה החברה שאני רוצה ללוות קדימה, ואנחנו עומדים לעזור לך בטרנזישן מחברה פרטית לחברה ציבורית. יותר מזה, שאתה נהיה מנכ״ל של חברה ציבורית, כל התפקיד שלך נהיה אחרת. ואני בניתי כבר בתוך הספק, נכון שיש את כל הספקים ונכנסו בהם הדג' פאנד וכאלה, אבל אצלנו בספק יש את טירו וולינגטון ופידליטי, ואני יודע להביא אותם אליך. אתה במקום שתתעסק כל הזמן בשנה הראשונה בללכת להביא את, מוסדים את קפיטל גרופ שיכנסו לתוך הדבר הזה, הם כבר בתוך ה-LPs שלי, יש להם פוזיציה, הם נכנסים לתוך היפו, דיברתי איתם על היפו, זה מאוד מעניין אותם, אני הולך להביא אותם שהם יתחילו לבנות פוזיציות. כי מה קורה בחברה ציבורית בהתחלה? שזה אחד הדברים הכי משוגעים שקורים. אתה מחליף את כל הקאפ טייבול שלך. בתכלס, העובדים והמנכ״ל והיזמים מחזיקים ב-15%, 20% בחברה, 80% מחזיקים הקרנות שהשקיעו בחברה.
והן יוצאות.
והן יוצאות. עכשיו, אף אחד לא בונה פוזיציה של 80% בתוך החברה. אז יש להם קצת לוקאפים ויש להם כל מיני זה. אז מה שקורה זה שבהתחלה יש לך דם שהשוק עולה, אז קל לך לעשות את הרוטציה הזאת והיא זזה מהר, כי אנשים בונים פוזיציות מהר וכולם עושים דיסטריביושן מהר. אבל כשהשוק יורד, ואנשים בלילה אחד, מישהו, 17% מהמניות שלך טק בחוץ.
אני גם אסביר רגע, למי שזה לא חי את העולם הזה של הפרייבט אקוויטי, שבעצם מה שקורה זה שברגע שקרן השקיע בהיפו בשלב הפרטי שלה, והיפו הפכה להיות מניה סחירה, יש שלב שבו או מחלקים מה שנקרא דיבידנד בעין, כאילו הקרן מחלקת למשקיעים בקרן את המניות, ואז יש פתאום מלא אנשים או מלא מוסדים שמחזיקים מניות של היפו הסחירה, שהם השקיעו בהיפו דרך הקרן הפרטית שהם החזיקו בפורטפוליו, או שהם פשוט, או שהם פשוט בעצמם מוכרים כדי לקבל את הנזילות, כי זה הביזנס שלהם, זה לא בביקורת על היפו.
חד משמעית.
זה פשוט אירוע הנזלה שהוא חלק טבעי ממהלך החיים של קרן פרייבט אקוויטי.
אבל נהיה לך בבת אחת קרן שהחזיקה ב-14% מהחברה, מהיום למחר, שחררה 14% מהמניות החוצה.
כן.
עכשיו, אתה עד שלוקח עד שבונים זה, ושהשוק יורד ואף אחד לא רוצה לקנות, אין לך ווליום, אין לך משהו שעוצר את הירידה. אין לך שום דבר. לקח, לפי דעתי, רק עכשיו, רק לפני כמה חודשים, אנחנו גמרנו to rotate את רוב המשקיעים מפעם, כי לקח, ואין מספיק ווליום, וזה לקח לנו הרבה הרבה זמן, כי השוק הוא סטטי, ושמים אותך בצד בתור חברה בעונש, לקח הרבה זמן. רק עכשיו הבעלי מניות, כאילו מי שרוצה להיות בלונג טרם בתוך היפו, והוא מחזיק בפוזיציות ארוכות, והוא לא רוצה למכור. אז כל הדבר הזה קורה לך במקביל. עכשיו אני אחזור. אז יש, אז אנחנו הלכנו בכלל להנפקה רגילה. ואז קפץ הדבר הזה. התחלנו, הבורד אמר לי, תקשיב, לפחות אתה וה-CFO תעשו ריסרצ' ותבואו, תציגו לנו נייר עמדה על מה אתם חושבים, ספק, לא ספק. ומאון לאון, זה התחיל להתגלגל, הדבר הזה, שאנחנו החלטנו שאנחנו עושים את זה יחד עם ריד. לא לקחנו את הספק, את המחיר הכי גבוה. המחיר שגולדמן ומורגן סטנלי נתנו לנו היה יותר גבוה בסדרי גודל, כי לא בסדר גודל, אבל ב-40%.
בסדר, זה מיליארדים.
מיליארדים, מיליארדים, ואנחנו חשבנו שאנחנו עושים את מה שהכי נכון לשיירהולדרס. ודרך אגב, במשך שנה, אני הסתובבתי עם עצמי שזה הדבר, אולי הטעות הכי גדולה שעשיתי בחיים שלי, מה עשיתי את הספק הזה, שהתחיל הטרייד ההפוך, שהתהפך, אז קודם כל ניקו את כל הספקים, ואחרי זה ססים, אבל בהתחלה, הטרייד התהפך, ואז אמרו לך, כן, אתה אפס, אתה הגעת עם ספק, ואז אתה רואה שכל החברות, לא משנה מה, באותו בציר, כולם חטפו את אותו דבר, כי כולם נתקעו באותו עניין, רק לנו היה יותר אקוויטי בחוץ, אז התגלגל, אז ההשלכה הייתה יותר גבוהה. היום בדיעבד, אני חושב שאחד הדברים היותר טובים שקרה לחברה זה שעשינו ספק.
כי מה, כי גייסתם מספיק כסף? כדי לעבור את התקופה הזאת?
כי גייסנו מספיק כסף, כי היה... כחלק מהטרנזקציה, גולדמן סאקס ומורגן סטנלי באו ואמרו, תקשיב, אנחנו רוצים קוראים לזה סקשן 16, ה-C-Levels בתוך החברה, יחתמו שאתם לא מוכרים מניות במשך שנתיים.
מי הספק?
לא, בכלל, אם מנפיקים לכם את היפו, אני לא רוצה שאסף עכשיו, כל חודש יתחיל למכור לי את המניות שלו, כי אתה צריך לדווח בתור מנכ״ל, וזה ייראה אחר. עכשיו, מצד שני, אתה אומר, בוא נה, אבל אני צריך גם כנזילות. לא יכול להיות שאני כאילו בתוך זה, אני גם חותם לכם, וגם אני עכשיו שנתיים לא מקבל נזילות. אז אמרו, תקשיב, אז אנחנו ניתן לכם סקנדרי, ושזה פחות, אני יודע מה, 5% מהמניות שלך תמכור, ואני הייתי בטוח שאני מוכר במחיר זול והכל, ואמרנו, טוב, ואנחנו חתמנו שאנחנו שנתיים לא מוכרים מניות. בתוך השנתיים האלה, מה שקרה זה שהמניה קרסה וכדומה, אבל אני יכולתי לבוא לכל ההנהלה הבחירה שלי פה, ואני אומר משהו כמו, גת, אני יודע שהמחיר חרה, וחשבת שאת שווה $10 מיליון, ואת לא שווה את זה. אבל את קיבלת עכשיו כמה מיליוני דולרים.
פגשת כסף.
פגשת כסף, זה יותר טוב מ-99% מזה, מהסטארט-אפים שנסגרים ומכל החברות האחרות.
כן.
ואני צריך עכשיו שנוריד את הראש ונייצב את החברה, ופגשת את הכסף קדימה. אני נתתי לך את התשלום הזה קדימה, ולא איבדנו אף בן אדם בכיר, והם כולם נשארו, והיה סופר משהו שהוא קמרדרי, כאילו של כולם ביחד, וזה גם משהו שאחרת, אם זה לא היה את הספק הזה, זה לא היה קורה.
אז נגעת באמת בעניין של ה-C-Level, מה האווירה בחברה בכזאת תקופה? זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, חברות הופכות להיות ציבוריות, ובאמת של החיים יש מצד אחד עולם שלם שנפתח שצריך לנהל, אפרופו גם עבודת המנכ״ל משתנה. מצד שני, העסק, כאילו, צריך להמשיך לנהל את העסק, לקדם את החברה, לעמוד במטרות העסקיות, איך זה קורה, ויש לפעמים גם השחת דעת שקורית מזה שיש מחיר מניה כל הזמן.
קשוח. ובתקופות וולטיליות, אנשים מסתכלים כל הזמן על מחיר מניה, וזה אומר להם כמה, וכולם כבר בנו בראש איך הם קונים את הבית השני שלהם, זה קשה, זה קשוח. והדרך היחידה שיש לך זה להיות הכי אמיתי וקומוניקטיבי, ולשים את כולם, ואתה הולך לאבד אנשים. מצד שני, בוא לא נשכח שגם האלטרנטיבות בחוץ, הם לא בדיוק נופת סופים. זה שלפני שנייה הם חשבו שהם עוברים לחברה אחרת, פתאום החברה אחרת היא גם לא בדיוק שווה את כל הדברים האלה. אבל כן, זה חלק מהקושי שנוצר בדבר הזה, להחזיק את האנשים הטובים שלך, ולשמר אותם, ואתה הופך את זה למלחמה. ובמלחמה כמו במלחמה, אנחנו כולנו ביחד, וכולנו מאמינים במה שהחברה, ואנחנו יודעים שזה בסדר, ובתכלס החברה לא השתנתה, הרי מיום א' ליום ב' לא השתנתה החברה, זו אותה חברה, לא, היא מבטחת את אותם בתים, עם אותו ריסק, עם אותו... זה שהשוק ירד ב-10% לפה ולשם, הרי רוב החברות האלה הן חברות שהן, בתכלס חברות בטא, הן זזות על ETF'ים כאלה של הראסל 3000, נכנסת, לא נכנסת לבפנים, זה ירד ב-2%, ואתה רק בבטא יותר גדולה, כי אין מספיק ווליום. אז המניה עלתה ב-7% יום אחד, וירדה ב-6% יום שני, לא כן. קרה שום דבר ביום ב' ומול יום ג', וזה לוקח לך זמן לנטרל את הדבר הזה, ולהמשיך, אתה יכול, להבין של מה שאתה יכול זה לנהל את החברה, ולא לנהל את הסטריט,
כן.
ולנהל את העובדים, ולהיות הכי אמיתי איתם, ולהיות, כאילו, כל החברה שלנו חיה על תפיסה של you say what you do what you say, וזה מה שאנחנו אומרים ככה, השיח שלנו גם עם הרחוב הוא כזה, שאנחנו אומרים לך, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, ותמדוד אותנו על זה. אם אמרתי לך שאני הולך לעשות X, ואני בסוף טועה כל הזמן, אז באמת, אז זה עליי. אז תעיפי אותי. אבל אם כן, אז בוא, לפחות תן לי קרדיט על הדבר הזה, ובוא נמשיך לבנות את המערכת יחסים.
אני חייבת לשאול, לפני שנה וחצי, ירדת מכיסא המנכ״ל, ובעצם מינית מנכ״ל חדש, את ריק מקטרן. ההחלטה הגיעה, זאת אומרת, זה היה קשור לסיטואציה בחברה, זה משהו שתכננת מראש.
זה שילוב של הכל. אחד, יש לי את הפריבילגיה מאוד מאוד גדולה, שריק הוא שותף שלי, הוא היה שותף לי 6 שנים לפני זה, הוא היה הפרזידנט של החברה, הוא היה ימין שלי, כל החלטה התקבלה ביחד, בהרבה דברים היינו מפצלים את החברה, אני אעשה X ואתה תעשה Y, הוא שותף שלי, הוא היה בבורד, זה לא מישהו מהרחוב שהגיע. 2, אני יזם יותר טוב, והוא מנכ"ל יותר טוב. אני לגדל חברה מ-0 ל-X, ולהביא מוצר, ולהיות אמפתי ללקוח, ולהקים, וטכנולוגיה, וכל הדברים האלה, זה נקודות מאוד חזקות שלי, לנהל חברה ציבורית, מסודרת, עם אנליסטים, ועם יעדים ו-KPI, שזה לא בוא נגדל 400%, אלא בוא נגדל 37.2%, כי זה מה שאמרנו, ולנהל את הדבר הזה, הוא פשוט יותר טוב ממני. אז זה היה משהו שהיה ברור, וגם איזה מין הסכמה בינינו, שזה היה ברור שבאיזשהו שלב,
העברת המקל הזאת.
העברת המקל הזאת תהיה שמה, ככל שהחברה הלכה להיות יותר ויותר גדולה ויותר ויותר קרובה לצד הציבורי, הוא לקח יותר ויותר אחריות בצד הזה.
וגם ברמה האישית חזרתם לארץ. אישית,
חזרנו לארץ, היה לנו ברור שאני לא מתכוון להיות, לא יכול להיות שיש חברה עם 1,000 איש שם, ורק המנכ״ל ולא יודע, 5 עובדים פה, ואני צריך להיות, זה לא הגיוני למשפחה, זה לא הגיוני לי, אני חושב שהמנכ״ל צריך להיות בפורפרונט של איפה אז היה משהו שברור. עכשיו, הטיימינג הוא, זה חברה ציבורית. צריך לעשות פרוסס, צריך להכניס מועמדים מחוץ לחברה, מתוך החברה, צריך לעשות טרנזישן, צריך לשבת ולחשוב, זה כן, הבורד כולו שייקין כי זה ייראה נוראי, עכשיו אם המנכ״ל יעזוב, זה כאילו זנחת ולא זנחת, זה פרוסס לא פשוט, הדבר הזה, וצריך לנהל אותו בצורה מסודרת, ויש governance committee, ויש external committee חיצוני, ונכנסים חברות, יש פרוסס מסוים, בתכלס מה זה האחריות של בורד, יש לו... Hire and fire a CEO זה הדבר המרכזי שיש לו, ולאשר תוכניות, אתה יודעת, של קפיטל, זה מה שיש לו. אז כבר ששמים לבורד, שבורד תחת לחץ, של השוק יורד, משהו להחליף מנכ״ל, לא משנה כמה דיברת על זה מראש, זה פתאום שם את כולם במאוד בהולד.
ברור,
זה
נורא קל לחשוב, שאולי הלכת, אולי אתה מוריד, עברת על דבר הבא.
באיזשהו שלב, א', לראיה, שאני עדיין אחד הבעלי מניות הכי גדולים של החברה, ואני עדיין צ'רמן של החברה, ואני מדבר עם ריק 3-4 פעמים בשבוע, ונוסע לבורד שבוע הבא, והכל בסדר, ואני חד משמעית, עם אחת ההחלטות היותר טובות שעשיתי זה, ואני בטוח ב-5,000% בריק, הוא פשוט יותר טוב ממני, לנהל את החברה לשלב הבא, ואני בעל מניות גדול וממשיך לתמוך ולהאמין בזה, אז אני רגוע לגמרי עם הדבר הזה. הוא יותר טוב ממני לדבר הזה, ואני חושב שהוא הכי טוב שיכולנו למצוא בעולם. זה לא שיכולתי למצוא מישהו יותר טוב. הוא בלידס איפו, הוא מאמין, זהו, זה המישן שלו בחיים. לבנות את איפו, להיות החברה הכי חזקה והכי טובה, that's how he's gonna retire. זה מה שהוא בא לעשות, זה מה שהוא רצה. הוא היה לפני, הוא היה הווייס פרזידנט הכי צעיר במרקיורי אינשורנס, והוא היה עילוי והקים כמה חברות, ורכשנו את החברה שלו לתוך החברה. היה פה, זה לא מישהו עד אוק וזה. אני אומר, 6 שנים הוא היה איתי בכל דבר שהוא, אז אני בטוח ויש לי טראסט מלא בריק. זה טרנזישן מאוד מוזר לעבור מזה שאתה שולט בהכל ויודע הכל, וזה זה לפתאום שאתה מאחורה, ואתה לא יכול לקבוע, יש וקום מאוד מסובך, גם פרסונלית, זה לא קל.
כן.
זה לוקח זמן.
אני אעשה השוואה, אני לא יודעת איך תגיב אליה, אם מסתכלים על המחיר של למונד, בבורסה היום, השווי הוא פחות או יותר 2.5 מיליארד דולר. וגם שם, זה לא איזה, שוב, ביחס לשוויים של 2021, ברור שגם למונד ירדה מאוד בחדות. יש משהו באיפה שהיא פה נמצאת, שאני מניחה שחמוץ לך ברבה שאתה אומר, לא יודעת, זה לא מספיק משכנע, אנחנו לא מצליחים, מה קורה שם שזה בסוף, איפה שזה נמצא?
כן, אני חושב שהמניה היא undervalued בצורה קיצונית למה שהיא צריכה להיות. כן, אבל אני חושב שבסוף, ברגע שאתה חברה ציבורית, אתה לוקח path להרבה זמן. ואנחנו נוריד את הראש ונמשיך לבצע, והחברה תהיה רווחית ויותר רווחית, ויהיה לה קומפאונדינג של 25-30% בשנה, והיא תאסוף את המשקיעים הנכונים שלה עם הזמן, וזה תוך, הדברים האלה זזים נורא מהר. במיוחד במניות שאין בהם הרבה ווליום, טק, 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 פתאום מנייה גדלה בסדרי גודל. תראי את רוט אינשורנס, הייתה שווה 70-80 מיליון דולר ושווה 1.4 מיליארד דולר, תוך זה, זה פי 10. אז אני לא בלחץ על הדבר הזה, החברה היא כבר, היא באזור הברייק איבן, ותהיה רווחית שנה הבאה, וברגע שהיא כבר בשלב הזה, ויש לה מספיק כסף בקופה, והנהלה בסדר, והתוצאות, הן בדיוק מה שאמרנו, ויותר טוב מזה. אז אני פעם ראשונה, אז החמיצות הזאת שחררתי, מה גם שאני גם מפרגן ללמונייד, ואני חושב שדניאל ושי הם אלופים, ומה שהם הקימו זה ריספקט על הדבר הזה. ואני לא בלחץ, אני כאילו בונה פה את ה... זה לונג טרם. זה לא, אני לא מתכוון למכור את המניות שלי מחר בבוקר, זה ב-10B5, וזה מוכר כל חודש X מניות, אין לי מושג, זה בנאמנות, וזה, אני,
זאת אומרת, האירוע הריאלי, כאילו בעולם האמיתי, קורה בהיפו.
לגמרי, וכל מה שאתה יכול זה לנהל את החברה ולא לנהל את הסטריט.
כן.
אז כן, גם במשך הרבה זמן, כל הזמן היו נותנים לי טיפים, תקשיב, הסטריט לא מבין את הסיפור שלך, ואני לא מבין, זה אותו סיפור שנצאתי, והיינו ב-40X over subscribe ב-5.5 מיליארד דולר, ועכשיו על אותו סיפור אף אחד לא מבין אותו, אז יש איזו נקודה שאתה, המשקלות שאתה שם להם על העצות שאתה מקבל, הן הרבה יותר נמוכות, צריכים להוריד את הראש, ולבצע, והחברה היא executing את כל מה שהיא אמרה, ואם מישהו ייקח קצת הסבלנות לבוא ולקרוא את הדוחות, ולדבר עם המנכ״ל, ואנחנו סופר טרנספרנט בדבר הזה, ולהקשיב לשיחת ארנינג, ולראות כמה שיחות ארנינג, ואיך זה תמיד קונסיסטנטי, בדיוק מה שאמרנו, ונכון, זה לא עם צבעוניות משוגעת, כי זה פשוט לא אנחנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו אומרים מה אנחנו הולכים לעשות, ועושים אותו, וכך אנחנו עם הזמן, כל פעם מביאים עוד ועוד משקיעים, שבאים להיות איתנו בלונג טרם, ואנחנו בטוחים ברמת ודאות מאוד גבוהה, שהם יעשו איתנו הרבה כסף קדימה, ואנחנו מאוד ברוגע עם זה, זה לקח לי הרבה שנים, אני מבין למה אלה ככה, ואנחנו ככה, מה אנחנו עושים לא טוב, וכל פעם אתה בסוף מחזיר, בוא ננהל את החברה, כי זה מה שאנחנו יכולים לנהל, את השוק, עם טראמפ זה, עם לא טראמפ זה, עם בטא כזה, עם בטא לא, עם AI הכי חם ולא הכי חם, עם פלנטיר, אני לא יכול לשלוט בזה, זה above my pay grade.
כן, 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 אני, על זה אני אומרת, בסוף אנחנו צריכים לשים את האנרגיה שלנו על הדברים שבשליטתנו. מסכימה. טוב, נעשה ככה לסיום. עצות לסטארט-אפיסטים, וגם אני אגרום לך להתייחס ל... אגב, תזכיר לי, איפו הייתה נרשמה בתור חברה ישראלית?
לא.
לא, זהו, היה לי בראש שהיא הייתה אמריקאית.
אמריקאית לגמרי, עם מבטא מחורבן, ככה.
כן, תמיד... אגב, למה? בגלל הרגולציה?
כי אני פשוט... חייתי בארצות הברית, מתי אוקיי. שהקמתי אותה, היינו בארצות הברית.
אני אשמח
לא היה שום סיבה, לא היה סיבה לצד הישראלי. בדרך כלל, מקימים את החברה בארץ, ואז אפשר לעשות שיחה, חברה דלאווירית עם חברת בת פה. כן. החברה הייתה אמריקאית שהוקמה בסיליקון
אבל כי גם הייתם שם.
כן, שם הייתי.
אוקיי. מה אתה חושב על כל הסיפור הזה, ומה אתה שומע מתעשיית ההייטק, על היכולת לגייס היום, על הסיפור הזה של רושמים חברות בישראל, או מחוץ לישראל, ואיך זה ישפיע 5 שנים קדימה?
אני חושב שזה נותנים יותר מדי משקלות למשהו שהוא לא חשוב. אני חושב שחברות טובות עם יזמים טובים, מצליחות לגייס כסף, אני חושב שהשוק הישראלי הוא עדיין די חם, אני חושב שאנחנו נגזרת של השוק האמריקאי, אז אם את מסתכלת מה קורה בשוק האמריקאי, כנראה שיש קורלציה די גבוהה לשוק הישראלי, לשוק האמריקאי. אנחנו, ויש לי דעה מאוד ברורה מהממשלה והפיכה משפטית וכל הדברים האלה, אני חושב שהדבר הזה הוא כמעט לא רלוונטי ליכולת להקים סטארט-אפ במדינת ישראל, יש מספיק כסף, היזמים הטובים והמיזמים הטובים מגייסים כסף, בין אם מקרנות מחול או מקרנות ישראליות, הוולואיישנים הם גבוהים. כן, קשה. זה להיות יזם ולגייס כסף ולהתחיל חברה, זה קשה, לא משנה איך שתספסבי את הדבר הזה. אני לא חושב שזה יותר, אם זה יותר קשה מ-2020, זה יותר קשה מ-2020, אבל זה יותר קשה גם בכל מקום אחר בעולם מ-2020. אם החברה רשומה ככה, אני חושב שזה כמעט אפל.
ואיזה 2 טיפים לסטארט-אפיסטים בשלבים קצת יותר מוקדמים, על שיעורים מאוד גדולים שלמדת עוד לפני וול סטריט, בעולם הפרטי.
אז אני חושב שכאילו עדיף תמיד להתחיל יותר צר מיותר רחב, לדעת בדיוק מי הלקוח שלך. יש נטייה תמיד להתבדר. ואני רוצה, ונעשה את הפיצ'ר הזה, ונעשה את הדברים האלה, במקום לכל הזמן לשלול את השאלה, למה מישהו רוצה, למה אנחנו צריכים את המוצר הזה, ולמה מישהו קונה אותו. וברגע שאתה לא יודע מספיק את התשובה, אז אתה מתחיל, בוא נעשה גם את הפיצ'ר הזה, ואת הפיצ'ר הזה, ואת הפיצ'ר הזה. ותכלס, כי אתה לא יודע למה מישהו קונה את המוצר מראש. במקום להודות לעצמך, תקשיב, אני לא בטוח שמה שאני פותר זה מה שהם רוצים, אז אתה ממשיך להוציא עוד כל מיני דברים, וכל פעם אתה מתחמם. כמה שתהיה יותר מפוקס ואמיתי עם עצמך, הרי זה אתה בעולם של דיסוננס משוגע. מצד אחד אתה כלפי חוץ, איך הולך, מעולה, החברה אפה, ואז אתה חוזר לבפנים, ואתה אומר, בוא נה, זה נורא, אף אחד לא קונה, זה, אנחנו סוגרים את החברה מחר. ואתה כל הזמן נע בבייפולריות הזה. כמה שתהיה יותר אמיתי עם עצמך, הסיכוי להצליח הוא פשוט יותר גבוה.
מהמם. אסף ונד, ממש תודה שבאת, היה לי מרתק.
רק את מצליחה לגרור אותי למשהו שאני השבעתי, שאני כמעט מפסיק לעשות.
הכבוד כולו שלי. פתחת מוניטין.
לא.
חברים וחברות, תודה רבה על ההאזנה. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה.